שלום, אנחנו בהלכה יומית, סימן למד ב', סעיף י"ח, י"ט וכ'. אנחנו נמצאים בתוך עניין, בתוככי, עניין כתיבת הסתם, מה מותר, מה אסור. כמובן שהדגשנו כבר שאנחנו על ידי הלימוד הזה לא נהפך להיות סופרי סתם, אבל דבר אחד אני חושב שכן אנחנו נהפך, כן, מהלימוד הזה. אנחנו נתחיל להבין מה זה לכתוב ומניין צריכים לקנות את הפרשיות שאנחנו צריכים אותן, בין אם זה פרשיות של מזוזה, בין אם זה פרשיות של תפילין, ובין אם זה ספר תורה. כמה פרטים, איך התורה מדייקת, תורת חיים חמדתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את הכל בהידור. האותיות האלה זה אותיות שבהן נברא העולם. אי אפשר לפספס, חייב להיות מדויק, חייב להיות כמו שקיבלנו הלכה למשה מסיני. אותה מסורת שניתנה לנו להמשיך אותה. הכל לפי הדקדוקים, לפי הכוונות, צריך שיהיה לשם קדושה, צריך שהכל יהיה כתוב כמו שצריך, אין לגרד, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, חק תוכות. כן, הכל צריך להיות כמו שצריך, שניתן למשה רבנו, כן, מסיני, כן, מפי הגבורה. סימן למד ב' היום, סעיף י"ח, י"ט וכ', אומר לנו השולחן ערוך, מם פתוחה, שנדבק פתיחתה ונסתמה. אין מועיל לגרור הדבק ולפותחה, משום דהבק יחק תוכות. ומהי תקנתה? שיגרור כל החרטום ותישאר כצורת נון כפופה, יש כאלה שעושים כף, ואחר כך יכתוב מה שגרר. זאת אומרת, פה כבר נכנסים לפרטים, רצינו לכתוב מהם. איך כותבים מהם? כותבים קודם כל, אומר השולחן ערוך, אות נון. יש כאלה שכותבים אות כף. לאחר שסיימנו לכתוב אות כף או אות נון, על פי המסורות השונות, אנחנו כותבים אות וו. אחרי שכתבנו אות וו, מחברים את החלק העליון של הכף או הנון אל הפינה של הגג, או טיפה מתחת הפינה של הגג בוו, ואז נוצרת לנו האות מם. פתאום אנחנו מגלים שלמטה, במקום שהמם צריכה להיות פתוחה, התפשט הדיו, וניתה לנו מם סתומה. מה הבעיה? אם זה היה סתם מתחבר לאיזשהו מקום או טיפה נשפח, אז אולי אפשר לגרד, כי לא נוצר פה שום דבר אחר. אבל במקרה שלנו, כשזה מם פתוחה וטיפה, אפילו חוט השערה, נסתם בין הנון לבין הוו למטה, זה כבר מם סתומה, זה כבר אות אחרת. זה לא שהתקלקלה האות הזאת באיזושהי דרך, לא נראית יפה. היא השתנתה לאות שונה. ברגע שהיא אות שונה, כל מה שנעשה בפיסול, צריך תיקון. הווה אומר, תמחק את כל הוו, תמחק את השפיץ למעלה שמחבר בין הנון לבין הוו, נשארה לך רק נון, אז בטוח זה לא היה סתום, עכשיו תכתוב מחדש. זאת אומרת, כל מה שנכתב בחשרות יישאר, מה שיכול להיות שגרם לפסול, אותו אנחנו מוחקים. כמובן שכל זה נעשה בתפילין ובמזוזות כסדרן. אם כבר כתבנו מילים נוספות, אין מה לעשות. התפילין האלה, המזוזה הזאת פסולה. בספר תורה יש אפשרות לתקן, כי אין את העניין של לכתוב את כל האותיות כסדרן מתחילה ועד סוף. אבל בתפילין או מזוזות חייבים לעשות את זה מיד. לא עשינו מיד, רואים, הפסדנו את המערכה. אומר לנו השולחן ערוך ממשיך בסעיף י"ח, רש שעשה כמין ד', יש להחמיר ולומר דלא סגי, לא מספיק שיגור הירך לבד. או הגג לבד ויחזור ויכתבנו כמין רש, משום שבין הגג ובין הירך נעשו בפיסול. הלכך צריך לגרור שניהם. ואם זאת אומרת, בדלת אנחנו מחמירים יותר מהמם. כי ברגע שעשינו סתם קו למעלה, אז איך עשינו את זה עכשיו, רש או דלת? הרי מלכתחילה, ברגע שהתחילה להיות צורת אות כלשהי, זה כבר פסול. לכן צריך לגרור את כל האות, להבדיל מהמם שאנו נכתבה בקשרות, החלק הראשון. אז אפשר רק להוסיף, לגרור רק את מה שנכתב בפיסול. בדלת, שאנחנו רוצים לעשות רש, צריך למחוק את הכל. הלכך צריך לגרור שני, ואם נדבקה אות לאות, בין קודם שתיגמר, בין אחר שנגמרה, פסול. ואם גרר והפרידה, כשר, ולא מקריכה כתוחות. מאחר שהאות עצמה הייתה כתובה כתיקונה. זאת אומרת, אם שתי אותיות נדבקו באיזשהו מקום, אני גורר אות אחת, האות הראשונה הייתה בחשרות. אז אפשר להמשיך לכתוב. אם נגעו רגלי ההי והקוף בגג, יגרור הרגל ויחזור ויכתבנו. הרי אני צריך שההי תהיה ד' פלוס רגל קטנה. ואם זה נדבק, אז נהיה חטא. כן, כמובן שהחטא שלנו היא לא כזאת עם גג שלם. המסורת שלנו זה ו' וז', או שני ז', תלוי בשיטות, ומחברים את זה בגג רעפים, מה שנקרא, גג משופע. כן, אבל ברגע שהתחברה הרגל של ההי עם ההי, זה נהפך לחטא. אפשר לגרור את כל הרגל, כיוון שהחלק הראשון נכתב בחשרות, ואז להוסיף את הרגל. אותו דבר באות קוף. גם קוף אסור שהרגל הארוכה שיורדת למטה תיגע בחלק העליון. נדבקה הרגל אל החלק העליון, מגרדים את כל הרגל, ועכשיו כותבים בחשרות. ואין צריך לגרור כל הגג, כן? כל האות, כי הגג כדי נכתב. אם נגע רגל האלף בגג האלף, או פני האלף בפנים בגג שתחתיה, פסול. ואין תקנה בגרירה להפרידה, דהבק אחר כתוחות, אלא יגרור כל מה שנעשה בפיסול ויחזור ויכתבנו. מה שקורה כאן, אנחנו כותבים את האות א' כמו קו אלכסוני, זאת אומרת וו אלכסוני כזה, עושים יוד עליון ויוד הפוכה זה החלק התחתון. אם היוד העליונה בחלק העליון נדבק אל גוף האות, אז צריך לגרד את הכל, לא מספיק לגרד את החלק שנדבק, כי זה חק תוחות. אנחנו מגרדים את כל היוד הזאת, כל מה שנעשה בפיסול, ומשאירים אפילו את הגוף של, של האלף, שזה כמו קו אלכסוני, וממשיכים. אלה יגרור כמה שנה וכתבן. אומר הרמה וכן הדין ביודי השין, כן? שלושה יודים יש לשין, וצדי ועין ופי, אם נגעו בגוף האות יותר ממקום דיבוקם, צריך לגרד את כל החלק הנוסף הזה. הרי איך כותבים למשל פי? כותבים כף, ובאמצע עושים יוד הפוכה. כן? האם זה נגע בגוף של הכף, כן? בחלק שאמור להיות פתוח? מגרדים את הכל, את כל היוד הזאת, משאירים רק את הצורה של האות כף, ועושים יוד מלכתחילה. סעיף יוטט, אומר השולחן ערוך, בתחילת הכתיבה יאמר בפיו, אני כותב לשם קדושת תפילין. כן, מלבד זה, בכל פעם שכותב אזכרה, שם השם, צריך לומר שכותב לשם קדושת השם. ויש אומרים, דסאגי, כשמחשב שכותב האזכרות לשמן, הועיל והוציא בתחילת הכתיבה בפיו, סאגי באחי. יש להקל בדיעבד. וכשבא לנמנם, לא יכתוב. זה אינו כותב אז בכוונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על כוונת הכתיבה. אם אמרנו שאת העיבוד של הקלף צריך לעשות לשמה, ברור שאת הכתיבה צריך לעשות לשמה. אז לכן, בתחילת הכתיבה אומר, אני כותב עכשיו תפילין לשם קדושת תפילין. כן? ויש סופרים שיש להם מול העיניים ככה על הקיר לפניהם, לשם קדושת תפילין. אני כותב לשם קדושת תפילין. כשבא לכתוב שם השם, יגיד, אני כותב לשם קדושת השם. ויש שמקילים בכוונה כללית, אבל כמובן אנחנו צריכים לכוון, כן, כל פעם בכתיבה. סעיף כף אומר השולחן ערוך, צריך לדקדק בחסרות ויתרות, שאם חיסר או יתר אות אחת, פסולים. ונמצאו המניחים אותם מברכים בכל יום ברכה לבטלה, וגם שרוי בכל יום בלא מצוות תפילין, ונמצא עונש הסופר מרובה, לכן צריך להיות מאוד ירא שמיים, וחרד לדבר השם, המתעסק בכתיבת תפילין ותיקונן. לשים לב לאחריות שיש לסופר סתם, לכן זה נקרא מלאכת שמיים. רק הקדוש ברוך הוא יודע האם הסופר סתם כתב את התפילין לשמן, או האם הסופר סתם כתב את ההזכרה לשם השם, או האם הסופר סתם לא החסיר או לא ייתר איזושהי אות, כי הוא נותן לנו את התפילין, אנחנו סומכים עליו ומניחים אותם בתוך הבתים. ולכן, ברגע שחסר משהו, לא נכתב כראוי, חק תוחות, זה דברים שרק הסופר יכול לדעת אותם. נכון, חסרות ויתרות, על פי המסורה, אפשר גם מישהו אחר לדעת, הוא יכול להגיע. כן, זה תפקיד של מגיע. היום גם יש תוכנת השוואה, שהיא אומרת לנו האם זה שווה לתפילין שנמצאים בתוך התוכנה. אבל בכל זאת, בנושא של הכוונה, אף אחד לא יכול לדעת. רק הסופר והקדוש ברוך הוא. לכן זה נקרא מלאכת שמיים. בעזרת השם, כמו שאמרנו, במה שאנחנו לומדים פה, אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים לדקדק, מי קונים את התפילין, את המזוזות, לראות שבאמת הכל נעשה בכוונה, מישהו שיכול לשבת במקום אחד, להתכוון בכתיבה, כן, לא לנוד לכל מיני כיוונים, ובעזרת השם נניח תפילין. כהלכתם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, גאולה שלמה. כל טוב.